שבת שלום. תחילת זמן חורף של שנה
מעוברת.
אוקיי, יופי. מקווה שאנחנו הרבה אנרגיה בסייעתא דשמיא. מאחל לנו שהלימוד יהיה פורה וטוב, שנלמד יחד טוב בחבורה. נפתח במשנה בחגיגה. כולם ראו אותה? מה המשנה אומרת על הלכות שבת? כעררים עשויים בסערה שהם מקרא מועט והלכות מרובות. ואני שואל אתכם, האם באמת זה מקרא מועט?
יחסית להלכות.
יחסית לסערות האחרות בעולם ההלכה שלנו, דווקא סערה די סבבה. יש הרבה פסוקים לגבי
שבת. קיבלתי סחרחורת. כן, קדימה, תעזרו לי, כן.
ביחס להלכות זה...
אז בואו נאמר ככה, יש הרבה מקורות על שבת, נכון? יש? נכון?
יש
הרבה, נכון?
אבל לא מדברים על מה צריך לעשות.
מצוין, כלומר כנראה למה המשנה מתכוון? אני לא מתכוונת שהשבת לא נזכרת במקרא, כמו שהיא מתכוונת שההלכות המאוד מסועפות של שבת. מאוד מסועפות, למתת מלאכות, אבות, תולדות, בסדר? כלומר, תראו... בשולחן ארוך כמה סימנים זה, כן? מאיפה להתחיל? מריש ג' זה הולך עד, זה בלי עין הרע, זה עשרות סימנים, מה שבעצם מתכוונת שאותם מאוד קשה כנראה להגן בפסוקים עצמם. נגיד זה בצורה אחרת, זה לא נעסוק בזה היום, אבל התורה אומרת לא לעשות מלאכה, אבל מה היא לא בעצם מסבירה?
מה זה מלאכה?
כן. וגם אני מסתכל על כל הפרקים, באמת, לדעתי, מקרא מרובה, אני לא... אבל הם, אני נעלה קצת הפרדוקסים, קודם כל, הם לא באמת מפרטים מהי המלאכה.
חלק כן, אבל ממש לא.
אני אגיד לכם עוד פרדוקס, שאני מקווה שנעסוק בו, אבל לא היום. הייתם מצפים שהפעולות שמפורש בתורה שהן אסורות, למשל, איזה פעולה, למשל, אני יודע בוודאות שהיא אסורה בשבת? חריש, קציר, בסדר, אבל מה עוד אני יודע למשל? יש, מה עוד למשל? לקושש עצים, אני יודע בוודאות שזה אסור בשבת? הייתם מצפים שהוא יופיע באיזה רשימה טובה של חכמים? זה לא מופיע בלמתת מלאכות, והאמת שלא ברור אפילו תולדה של איזה מלאכה זה. בוא נאמר את זה בצורה אחרת, כאילו יש הרגשה, זה שהמשנה בחגיגה מדברת, אני צריך לברר איך נוצרה הרשימה החזלית, איך חז"ל הגיעו לתשובה של מה אסור בשבת, האם הוא יצא מתוך המקראות, האם הוא לא יצא ממקראות, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא הלך, כן? כלומר, יש הלכות מרובות, על זה אני חושב. כנראה המקרא המועד זה לא הכוונה שאין הרבה מקראות, אלא שההלכות המרובות קשה לי להצביע באופן ברור איך הם נובעים מתוך אותם מקראות, כלומר הם יצאו מתוך חלק מהם.
שאלה נוספת שאפשר לשאול, אז אני ביצחק אליהם אחרי שקראנו את ההלכות החיצוניים, שכאילו לכולם היה מוסכם שהיום השביעי זה יום השבת, אבל המחלוקת מה בדיוק אסור שם, איזה מלאכות אסורות, וכאילו שאלה שאני שואל זה כאילו על המתת עבוד מלאכה זה כבר, אם היינו חוזרים לפרח חשבות שנה אחורה, היינו הולכים למדבר, כבר שם זה היה אסור, או אולי זה נבנה לאט לאט?
כן, אז אני מציע שאלה נהדרת, אבל עכשיו בואו נתחיל בשלב שמטרים לפניכם, בסדר? אני רוצה שכן נעסוק במקורות המרובים, כרגע לא מהזווית ההלכתית, אלא פשוט לדלות מהם את הבסיס, את היסודות של שבת. אחד מהדברים, אני חושב שאני לא צריך לשכנע אתכם, תלמידי שיעור ה' בישיבה פה, כן? אבל שהעיון במקראות הוא הבסיס ההכרחי כדי להבין אחר כך גם את ההלכות, גם אם הן הלכות מרובות שיוצאות במקרא מועט. כלומר, יסודות שעולים מתוך ניתוח הפרשיות הם יסודות הכרחיים כדי לעצב לעצמנו את המסגרת, הבניין של מהו השבת ובעצם מה המסגרת שבתוכו נוצקים ההלכות. עכשיו אני רוצה להעביר את המיקרופון אליכם, בסדר? אני דברתי יותר מדי. אני רוצה לשמוע מכם. בסדר, מה, אין מישהו מוכן להוביל לנו קצת את ההובלה, לשתף אותנו בתובנות, על המקראות. אני כרגע, אני רוצה להדגיש, אני שואל בעיקר אם אפשר להתמקד ברעיונות היסוד שעולים משם, כלומר, לצמצם, יש שם המון המון מקראות. האם אפשר איכשהו לייצר קבוצות, לייצר מיקוד בשורש, בתכנים? עכשיו ראיתם את השתי הרשימות ששלחתי לכם? סתם, צילמתי, הורדתי מהאינטרנט מספרים, ראיתם? אלבק בפתיחה למשניות שלו, והרשימה השנייה, הבנתם איפה זה בא? למשניות של ספרי. ראיתם את שתי הרשימות? אני שואל ככה, הרשימות חופפות, שמתם לב, הן חופפות או לא? אתם לא הפסדתם אם לא ראיתם כל כך את השנייה. השנייה למשל החליט בעל הרשימה ספרי שהוא לא מביא את הפסוקים בבראשית ויחולו השמיים. זה מעניין, כן? השבת שלו לא מתחילה בבראשית, בבריאת העולם. מצד שני הוא מביא כל מיני פסוקים שאלבק לא מביא אותם. מעניין אותי גם מה הרשימות שאתם מצאתם. אבל קדימה, מי רוצה להתחיל להוביל אותנו? יש לו מישהו שרוצה? כן, בטח. קדימה.
אנחנו מתחילים בפרשת הבריאה, ביחולו. שם בעצם השבת מתוארת. זה לא שבת, זה פשוט איזה תיאור דתי שהיום השביעי זה היום שבו הקדוש ברוך הוא ויחל ויחול השמיים וארץ כמו צבא, ויחל היום השביעי בכתור אשר עשה. זה היום שבו הקדוש ברוך הוא סיים את עבודתו, זה היום שבו הוא קידש אותו, כי יש גם בהמשך ויקדש אותו. זה סוג של עובדה כזו. ושם בעצם אנחנו מתייחסים לבריאה בתור, עכשיו בתור איזה משהו שהוא יותר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה לא שייך לקדוש ברוך הוא. ואין קשר לאדם כל כך, יותר שלא.
חברים, תגובות. קודם כל השבת, מה היסוד הראשון? אומר לנו אייל משה, מה היסוד הראשון? מתחיל בבריאת העולם, חצי משפט על זה, אז אני רוצה שתמשיך את זה, חצי משפט על זה. המספר 7, אתם קצת תומדים השנה מהר"ל עם הרב אייל, נכון? דיברנו, למדנו על ראש השנה, דיברנו על חגים הרבה, נכון? כל זמני יום ולילה, קריאת שמע, כל מה שלמדנו, חגים, הכל מגיע מתופעות אסטרונומיות, נכון? הכל. המספר 7, היום השביעי, הוא לא מוטמע בכלל בתוך הטבע, האסטרונומיה. כן, הוא מגיע מההיסטוריה. כבר מאיפה הוא מגיע? המספר 7, מאיפה הוא מגיע? ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי, שבת והיא נפל. כלומר, השבת מתחילה, היסוד הראשון שלה, במעשה הבריאה, בעצם באמונה שהעולם נברא, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ושמלאכת הבריאה הזאת היא תחומה ב... בשישה ימים שאפשר לחלות את המלאכה. זה נלחם נגד כל מה שמאמינים בעולם העתיק, שבו הם בעיקר מדברים על העולם כקדמון. בסדר? כמו קודם כל הראשון, שבת קשורה ביסוד אמונה של בריאה. לא סתם הגמרא תגיד שדבר, אנחנו לא נלמד את זה אני חושב השנה בישיבה, אבל מומר לחלל שבת הוא מומר לכל התורה כולה, כי השבת היא אבן יסוד בעולם האמונות והדעות. כלומר, שבת זה להאמין, אנחנו פחות שמים לב לזה, לדרמה של השבת, לא עכשיו להרחיב, כי כל העולם קיבל את הרעיון הזה בסופו של דבר, נכון? יודעים את זה, נכון? העולם היום המערבי, סליחה, לא כל העולם, כל העולם המערבי, שאנחנו חלק ממנו, לא עובד יותר 7 ימים, נכון? ואתם יודעים שבימי קדם, השבת... מה זה? נכון, אבל הרעיון שלא עובדים כל הזמן הוא רעיון שהצליח. אני לא ארחיב בזה עכשיו, בסדר, נמצא לזה זמן. כן, אז זה יסוד ראשון. קדימה, יאל משה, הלאה, עוד.
בעיקר מה ששמנו לב אליו זה היחס בין כמה שהשבת היא יותר קשורה לקדוש ברוך הוא וכמה שהשבת יותר קשורה אלינו, כמה זה יש יותר עניין לנו. הביטוי המאוד קיצוני של זה, אני אשנה קופץ קדימה, רק כדי להתייחס לזה, זה דוגמה לגבי המנוחה, שזה ממש כאילו, לא זוכר כבר הפסוק הזה, אם ששת ימים תעשה מעשיך ובא משווי תשבוד, למען הנוח שורך וחרוכה וינפש בין עמתיך והגר. כאילו, זה כבר יוצא, זה דוגמה קיצונית, לא קדוש ברוך הוא, זה ממש קשור לאדם ולסביבתו. ואני משחק לזה, כאילו, ואני משחק לזה פשוט רצים על כל הפסוקים, כאילו, כמה זה יותר קשור לקדוש ברוך הוא, זה יותר משהו שישך לקדוש ברוך הוא, וכמה זה יותר משהו שקשור אלינו בציבורים, וכמה שיותר זה קשור לעולם שלנו. אז ביום השישי, לגבי פרשיית המן, אז שם בעצם מצד אחד, ויש הכנה מסוימת, ביום השישי שאנחנו מכינים לקראת השבת, אנחנו בעצם אוספים את המן, ואז ביום השישי אנחנו מפסיקים.
ואז כאילו, השאלה אחת שנשאלת, כאילו, מה העניין של ההפסקה שם, שאנחנו לא עושים את המן?
אנחנו לא עושים את המן. אנחנו לא... ההתחלה מתחילה בתור זה שאין מן. לא קשור אם אנחנו עושים או לא עושים. אין מן. ואז מה שקורה, זה כאילו, זה בעצם... לא בעצם. זה ממש כמה... מדברים על זה שאנחנו... הקדוש ברוך הוא מנסה את עם ישראל, והם לא עומדים בניסיון. רק אחרי שהם לא עומדים בניסיון, אז אומרים להם מה... אז כמו שאומר להם מה לעשות. על יציא יש מקום, שבו איש תחתיו, על יציא מקום. אז
כל פעד אחד אחורה, מה העיקרון בלא לתת את המנגל בשביל?
זה העיקרון כמו בביאת העולם.
הקדוש ברוך הוא נח בשבת, אתה לא מאמין, הוא נח בשבת, אז הוא לא מוריד מן בשבת. הוא היה נחמד, הוא הוריד לנו כפול ביום שישי, שיהיה מה לאכול, כן? אתה מקבל את מה שאברהם העיר לך? אוקיי, יופי.
אז, ואז כמו שאמרת, ואז נוצר לנו סוג של איזה איסור, שזה קצת יצא נראה שהוא כזה, הוא בדיעבד כזה, הוא לא הולך התחילה, על יצא יש מקומות, כאילו, כמו שם ישראל לא הצליח לא לצאת, אז הוא קיבל איסור, ואז גם פעם, זה בעצם ההתייחסות הראשונה של מה שאנחנו צריכים לעשות בשבת. כי עד עכשיו כאילו השבת זה לא משהו שאנחנו עושים משהו פוזיטיבי, משהו נגטיבי, זה עובדה קיימת.
כן.
בהמשך יש לנו את זכור את יום השבת, שם בעצם יש לנו גם התייחסות בעיקר לשבת כיום, כאילו, מעשה הבריאה. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ.
כל השרבם, כן.
ושם יש פעם ראשונה התייחסות לאי עשיית המלאכה. לא מסבירים, לא מובן מה אנחנו לא צריכים לעשות. וזה גם מאפיין מאוד שקצת חורז את כל הפרשיות, זה בעיקר שבת היא בבחינת לא. כאילו, אתה אל תעשה, אין משהו פוזיטיבי שעושים, אין את זה משהו שעושים, אבל זה בעיקר אנחנו לא עושים בשבת. וזה גם חוזר עצמו במשך הפסוקים. יש לנו את השבת למען אנוח שוחה וחמוכה וינפש בין המתך והגיע, זה השבת שיותר קשורה לאדם, לממד של המנוחה, פחות עוד את הקשר לבריאה. זה כאילו, ככל שאתה מנסה לנתח את כל הפרשות שעוסקות בשבת, אתה מקבל את הרגשה שכאילו, הרוב זה אל תעשה, ואין כמעט תעשה, כאילו, התעשה היחיד זה רק בישעיהו וקראת על שבת רבני. זה פעולה מסוימת שאתה עושה.
אברהם, מסתכל על השביתה כשלילת דברים
בקידוש.
בקידוש
ומנוחה. זה מנוחה.
זהו, אז כאילו...
כאילו, אני תמיד ראיתי את זה בתור כזה מאזן כזה. אני לא עושה משהו, אני כן נח, אני כן...
אז הייתי אומר כזה, אז בואו נדעת, זה לא שאתה... כן ולא, זה פעיל וסביל. כאילו, אתה לא עושה את פעולה מסוימת בשבת שהיא קשורה לשבת, אתה בעיקר סביל בשבת. אתה שובט. נכון שאתה עושה משהו, העשייה שלך היא סבילה, אתה לא עושה כלום. והקידוש של מה זאת, נכון שזה כאילו, אנחנו מקדשים את השבת, אבל קידוש זה להבדיל. אז אתה יכול להבדיל על ידי שביטה, זה כאילו, זה לא משהו, אתה לא פעיל בקידוש שלך, אתה פשוט מבדיל אותו משאר ששת ימי המלאכה.
אני מציע את הנביאים, בוא נשאיר לאחר כך, בוא כרגע נתמקד רק בתורה. אתה רוצה להוסיף על פסוקי התורה או שאתה סיימת?
לא, סיימתי.
פותח את זה לאחרים לדיון?
אגב, אבל כאילו...
אני שאלתי אותו, הוא סיים את פסוקי התורה. אני לא אמרתי שהוא סיים, שאלתי אם הוא סיים. סיימת את פסוקי התורה?
אני רוצה לסיים.
אתה רוצה לסיים? אתה לא רוצה להתייחס לעשרת הדיברות בדברים?
אני רוצה להתייחס
לעשרת הדיברות. אז אנשים אחרים, אתם רוצים להצטרף, להעיר?
אז אני אוסיף עוד דברים שאני ראיתי בהקשר הזה. א', שהשבת היא עוד בין השם לישראל. צעדות, מה זה אומר בקור, זה עוד משהו הופיע. וגם השבת כזיכרון ליציאת מצרים. זה עוד משהו שהופיע שם. ומנוחה וכל מה שהוספת.
עוד? עוד מישהו?
אני לא הבנתי למה זיכרון ליציאת
מצרים. מה לא הבנת?
למה זיכרון ליציאת מצרים כל כך? כי אולי זה נראה מאוד יותר מורה. כי לכאורה אין קשר בין שבת.
יש קשר כללי, אני לא יודע שכתוב שכמו שבשבת אנחנו שובתים ומפסיקים את השגרה היומיומית, אז ביציאת מצרים הייתה יציאה מהעבדות האינסופית כאילו שהייתה לנו שם. זה קשר כללי, הוא לא קשר.
מי זה מרגיש כזה, מחפשים בכוח, יש לה סיבה שכתובה בתחילת התורה בצורה נורא ברורה. כאילו, איך הולך למה אמר את זה? של שבת.
אבל השאלה זה האם שבת הזאת שהיא כל כך ברורה, זה שבת של השם. מתי השבת הזאת נהפך להיות שבת שלנו? לכאורה רק אחרי יציאת מצרים. כלומר, החיוב לזה ששבת תהיה רלוונטית לי, בתור חלק מעם ישראל, עובר רק מיציאת מצרים. ההוכחה זה שלא שומרים, לא מדברים בכלל על שבת עד אחרי יציאת מצרים, נכון? יופי שבראשית אמרת לי שיש שבת, אבל מאז ועד סוף יש, אין חגים, אין כלום, אין אירועים, הדבר היחיד שמדברים עליו.
מצד שני, גם בסדר דברות בשמות, הקישור הוא לא יציאת מצרים.
אני לא יודע אם זה יציאת מצרים יותר מהתהליך שעם ישראל עבר במדבר. שכאילו להפוך לעם, לקבל את התורה. לא יודע אם יציאת מצרים היא הסיבה של שבת. הסיבה היא זה... מהיציאת מצרים זה...
לא אותו מה שלא, הרי כתוב בית חנן ל...
אני אומר שכן, אני שלא מבין את זה.
הוא לא מבין.
לא מבין.
אנחנו רק בתחילת הדרך. בסדר, אני מקווה שלא תוותר על השאלות שלך, ואולי נצליח שבעוד חצי שנה נגיד מבינים קצת יותר, הלוואי, כן. אני לא נותן לך אחריות על זה, אוקיי? אני אעשה לחבר את מה שנאמר פה. קודם כל, יסוד אחד של השבת זה בריאת העולם. וזה השבת, אמרת זה אברהם, יפה, זה השבת של מי? של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, והוא נח ביום השביעי. אמרת דבר נכון, אנחנו עדיין לא שומעים באורך כל ספר בראשית, עד ספר שמות אמצעו, לא נשמע שזה דורש משהו מבני אדם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, והוא נח ביום השביעי, לכן יום השביעי, מה שבעיקר מתואר בבראשית, לכן היום השביעי הוא יום שיש לו קדושת זמן. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. זה בעצם הנקודה המשמעותית. כלומר, יש פה יחידת זמן שהיא קדושה, אבל אנחנו לא שומעים על שום תביעה מבני אדם שזה מחייב אותם במשהו. כן. איפה נשמע קישור ברור בין תביעה מבני אדם לשמור שבת לבין בריאת העולם ועשרת הדיברות בשמות? שם נשמע את זה, נכון? ועשרת הדיברות בשמות, תורה מנמקת, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל השמיים וינח ביום השביעי, הכן ברך אדוני את יום השבת ויקדשו, ולכן גם מה דורשים מאיתנו, זוכר את יום השבת, לקדשו, אנחנו, זה פלא שאני לא אדבר עליו עכשיו, שבמשניות שבת התעלמו מקידוש, אתם יודעים את זה, לגמרי התעלמו מזה, כן, צריך לשאול למה, אבל התעלמו, זה... אבל חזה לפחות, קוראים, זוכר את יום השבת לקדשו, כמו שהקדוש ברוך הוא מקדש את היום השביעי, גם יהודי מה צריך לעשות? לקדש את היום השביעי, כלומר אני אומר את זה בצורה הבאה, מה שהפרשה הזאת בעצם דורש אותו, ודומה שהבורא קידש את היום השביעי, גם אנחנו צריכים לקדש את היום השביעי. בסדר? זה יכול להיות קידוש, זה יכול להיות אמנות ממלכה, הדיון שהיה ביניכם, אני אנסח אותו בשפה הלכתית, האם המצוות השבתון של שבת, האם היא איסור עשה, או האם היא קיום עשה? כמו אם יש גם מימד חיובי לשבת. אני מאוד מזדהה עם השאלה שלך, אברהם, ששבת שהיא רק הימנעות היא בעייתית מאוד. כלומר, אין שום ספק שחז"ל הכניסו את קידוש וזה, הם רצו ששבת יהיה לו תוכן חיובי. אבל בכל מקרה, היסוד הזה, היסוד ראשון לבריאת העולם, זה זמן קדוש, ריבונו של עולם קידש את הזמן, וגם אנחנו צריכים כל שבוע לקדש את הזמן הזה. זה בעצם מה שנאמר, אם אני... כן, יאללה.
בפשט, כאילו, איפה אתה רואה את היסוד החיובי של השבת? תהיה, תעשה משהו.
אני עוד לא יודע. בסדר? אני... זה היה בסוגריים חז"ל. אני עוד לא יודע. אבל הדבר שכן... יש ודאי יסוד אחד, הוא נמצא הכי ברור בעשרת הדיברות הראשונות, בשמות, שהשבת שלנו מושא של בריאת העולם. אני רוצה לחזור לשאלה שפתחנו בה קצת הלימוד. לפי זה, אני שאלת עצמי, מהי המלאכה שאני אמור להימנע ממנה? אם אני עכשיו רוצה להתחיל ולסוף תוח סדנה, בוא נגדיר מלאכות, לכאורה לאיפה הייתי הולך?
בריאת העולם.
נכון, משהו מעין בריאת העולם. בסדר? כמו הייתי אומר, המלאכות, המרחב שהולך להגדיר לי מה הולך להיות אסור בשבת, אני מניח שהוא צריך איכשהו לשוחח עם תיאורי הבריאה, כן?
כמו מה למשל, סתם שתילה, נניח?
מה למשל הייתי אוסר בשבת? אז אני, בסוף השיעור אני רוצה לשאול אם מישהו פה, אם אתם מעוניינים גם קצת להיכנס לספרות חיצונית, אני אביא דוגמה לדבר הזה. בקומרן מופיע בשני קטעים שבשבת אסור לקיים יחסי אישות.
כן, זה טוב, זה קלאסי.
מאיפה זה בא להם? כן, אברהם.
זה
בא מבריאת העולם, כלומר הקדוש ברוך הוא לא בורא יחסי אישות, זה פרו ורבו, זה פעולה של בריאה, היא לא רק פעולה של בריאה, היא גם פעולה שבדבק ואשתו יהיו לבשר אחד, והיא גם פעולה של בריאה, כן? אז זה כמעט ברור, זה בא משם, כן?
זה בא משם? זה לא בא מזה שהם חושבים שזה לא קדוש?
יכול להיות, אני לא פה שאני אשאל אותם איפה הם לקחו את זה, אבל אני יכול להגיד שבספר היובלים, הלכות שבת, כתובות, בפרק ב', שהוא הפרק, הוא גם כתוב פרק נון, זה לא מדויק מה שאני אומר, בפרק ב', שפעם המתוארת בריאת העולם, כלומר, אחד מהדברים שצריך לשאול אותה, בסדר, כשננסה להבין, איפה אני שואל, איך אני יודע מה אסור בשבת, אז הוא כנראה, היות וה... לא תעשה כל מלאכה, מדבר עם וישבות, ויחל אלוהים הראשי מלאכתו אשר עשה. בואו נראה מה המלאכות שאלוקים עושה, מה המלאכות שהוא שובט מהם. לפי זה אני אצפה לאיזושהי הגדרה מסוימת של מה המלאכות שאני לא אעשה אותם. כמובן, עליתם נכון על המוקש הענק בדבר הזה. ואני אעשה להתייחס לזה בהמשך, אני אגיד את המוקש, בסדר? כן, בבקשה, כן.
הם לא עשו את זה בשבת כמו עובד, בגלל שהם גם לא התפנו בשבת.
כן, אז זאת אומרת, טעיתי בדוגמה, אז אני מוחק את הדוגמה הזאת, אני רק מסכם בבעיה, אם אני אומר, השבת צריכה לשוחח עם המלאכות של ריבונו של עולם, אז בוא נגיד את האמת, אנחנו בשר ודם, ואנחנו לא עושים את המלאכות של ריבונו של עולם, כן, אז מה, אז איך זה מתורגם לחיים שלי, בסדר? אנחנו נחשוב על זה תכף, בסדר? של יסוד שני, אמרתם, מופיע בצורה ברורה, בעשרת הדיברות השניות, נכון? הוא גם מופיע כבר בשמות. איפה הוא מופיע בשמות? אמרתם נכון. הוא מופיע במשפטים, כן? למען ינוח שוכב וחמוך וינפש בין עמתך ויגר. וזה היסוד שמכניס לנו ששמירת שבת קשורה במה. למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. הוא בא לתת מנוחה לעבדים, והדגש הגדול הוא כמוך. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, על כן צבחה השם עשות יום השבת. שבת קשורה ביציאת מצרים. אתה אומר לנו, איתי, שקשה לך להבין את זה, נכון? עדיין, בסדר?
טיפה יותר אני מבין.
טיפה כבר יותר? מה, רק עברו 10 דקות.
אם אני שם דגש על המנוחה, אז טיפה יותר מתחבר.
קודם כל, הרעיון הוא לשים ברקסים, הרעיון הוא לנוח. בסדר? הרעיון הוא לא, הרעיון הוא לנוח.
אני חושב שזה כאילו...
ריבונו של עולם בינינו, למה הוא חילה את מלאכתו ביום השביעי? לא כי הוא היה צריך לנוח, הוא לא התעייף. אלו QCM, בדיוק. כלומר, השבת של בראשית מדברת על זה שדברים יכולים להסתיים. אנחנו עוד נראה איך שבת מדברת עם המרוץ אחרי הכסף, בסדר? המרדף הזה. אבל מתי אדם אומר, אני שבע, יש לי מספיק? מתי אדם, כאילו, היכולת להגיד, יש לי, להסתפק במה שיש לך, זה להיות עשיר, כן? מה כמה להיות עשיר? שיש לך, כן? זה לא כמה יש לך, אלא כמה אתה חושב שאתה עוד אין לך, בסדר? אז זה נקבע, כן, לכן זה... אז יסוד אחד הוא השבת מגיע, כי ששת ימי המעשה השלימו את פועלם. כשאני מדבר במונחים של מצרים, עבדים, מנוחה, אני לא מדבר, זה לא נגמר העבודה. תמיד יש עוד עבודה, הרעיון הוא אחר, הרעיון הוא שאתה לא משעבד. כלומר, הרעיון הוא שאתה דואג שהעבד שאמור לעבוד כל הזמן, שאתה נותן לו לנוח... שאני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה, מה זה הרעיון? וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. אז רעיון היסוד של התורה הוא שכשאנחנו היינו עבדים ויצאנו מעבדות, בשונה ממה שמקובע בכל התרבויות בעולם, שאם אדם שיעבדו אותו, אז מה הוא עושה כשהוא משתחרר? כמו שעבד מישהו אחר. לכן אני אומר את זה לכל המקים של הטירונים פה כשנמצאים בחדר. תראו את שביתת המתמחים. תנסו לשאול את עצמכם איך ההסתדרות הרפואית, מערכת הרפואית, נותנת להתאמר ככה במתמחים, והתשובה היא שהם כולם עשו אותו דבר, גם היום מתמחים.
זה גם
עכשיו
שאתה אינסופי שתדע.
הם כולם כבר עשו את זה. אז למה לוותר לצעירים? אני אומר את זה, אני אומר את זה קצת אחרת. אתה מתרגל שאלו הכללים. כלומר, אתה אומר את זה, אז החוכמה היא רק, כמו שאמר אריק שרון, איך שלא יהיה אם אתה גלגל למעלה או למטה. בסדר? כלומר, החוכמה היא לא להיות מתמחה, אבל כן, מתמחים צריכים לעבוד 26 שעות רצוף, למה לא, כן? ככה נחנך רופאים, ככה הם יהיו חזקים, בסדר? איך אומרים הכותרות היום בתקשורת? מאחלים לך שלא תבוא עם סימני התקף לב בשעה 25, בסדר? אוקיי, זה באמת מובלץ. לא, אבל אתה מתרגל, עכשיו התורה אומרת לנו שאם אתה יודע כמה זה רע להיות מתמחה, אז אתה תדאג שהמתמחים יהיו עליהם תנאים כאלה. כלומר, התורה, אתה יודע מה זה להיות עבד. עבד זה אדם שעובד בלי הפסקה. אז אתה תדאג שלא יהיו עבדים. זה רעיון היסוד שהתורה טובעת, וזה כבר דרוש לפסח. בסדר? לא, באמת, זה רעיון היסוד של התורה. לא לצאת להיות זה שהוא למטה, אלא לשנות את הכללים. התורה באה לשנות את הכללים, ואני לא ארחיב עכשיו, אבל יש לי הרבה מה להגיד על זה, על פסח. אם תיקחו את הכל הציוויליזציה, אנחנו התחלנו עכשיו ספר בראשית. כל הציוויליזציה של ספר בראשית, אתם תראו, א', איך שיעבוד מצרים ממשיך יסודות מהציוויליזציה, אני רומז כרגע לקשר הברור בין מצרים לבין דור הפלגה. יודעים מה הקשר שלו? הלבנים. בסדר? הלבנים. זה שתי הפעמים היחידות שיש לבנים בבראשית ושמות. זה חברות טכנולוגיות שהן מגייסות את כולם והן עסוקות. יכולים לראות את זה לאורך כל ספר בראשית, הן עסוקות בלנצל את החלשים. זה מתחיל מהאלה שבאים לביקורת דרכונים, אז אפשר להחרים כל מה שיש שם, כולל גם להרוג אותך. זה ממשיך בסדום, האורח, תמיד החלש. תחשבו על יעקב בחרן, בסדר? כאילו, היחיד בספר בראשית שהוא אנטי הדבר הזה, שהוא שונה מכולם, זה אברהם אבינו, הוא היחיד שאחר. יש מישהו חלש, הוא נותן לו כוס מים. מישהו חלש, הוא הזמין אותו לסטייק, כן, כאילו, אבל זה לא עובד ככה. וכל התרבות שיש של ספר בראשית, של ציוויליזציות, זה ניצול החלש, זה לסחוט את הלימון עד הטיפה האחרונה, כמו לסחוט את זה שמתחתיך, פתאום באה יציאת מצרים, כל הרעיון שלה, זה לא, אז אתם עכשיו לא תהיו עבדים, זה ללחם ברעיון העבדות, נכון, יש עבד עברי בספר שמות, אבל בדיוק הרעיון, זה מודל עבדות רך. ואני אומר, השבת הוא מתואר לא בספר, הוא מתואר בשמו טיפה ככה, כן? למען ינוח עבדך, הוא בא ואומר, אין דבר כזה עבד שאתה סוחט את הכוחות שלו עד הטיפה האחרונה, אלא יש לו זכויות, אתה עוצר אותו. זה רעיון. עכשיו אני שואל, אם אני עכשיו רוצה להגדיר מהי מלאכה, תעזרו לי, איך אני אגדיר אותה? אני עכשיו נמצא בספר דברים, בלוחות השניות. מלאכות של עבדים. ככה הייתי מניח. עכשיו, מה המלאכות שהעבדים עשו באותו זמן?
הכל.
הכל?
מלאכות הבית יותר, לא, מהם שכאילו עבור
הארון. מה הבנייה אתה רואה בספר שמות בבירור?
אז אנחנו מתחילים להיכנס פה בעצם לתוך סבך, שיש בעצם שני סוגי עבדות. או בעצם הפעולה האנושית פועלת, הייתי אומר, בשני מישורים, בשני אזורים, שלנו היום אין עבדות בשני המישורים האלה, פשוט מי החליף את העבדים? הטכנולוגיה, בדיוק. הטכנולוגיה שחררה אותנו מהתלות בידיים עובדות, זה בין היתר בסוגריים, ממש בסוגריים. יש תיאוריה מדהימה על מלחמת האזרחים האמריקאית. למה בצפון הם רוצים לשחרר את העבדים, ובדרום הם מתים על עבדים? למה בצפון אתה נעשה יותר מוסרי? כאילו, אם אתה נולד בדרום, המבטא הולך עם להיות לא מוסרי? לא, זה פשוט. הדרום הוא חקלאי, והוא לא מטורס. כאילו, עד היום החקלאות אין לה מיכון טוב. עד היום צריך להתכופף ולקטוף עגבניות. והצפון הוא מטורס, כן? וגם שחרור אנשים, כל השינוי במעמד אנשים קשור בטכנולוגיה. מה זה פעם היה לנהל מטבח, לנהל בית? כאילו, אני עוד שמעתי מאחותי, שעמדה אצל נחמה לייבוביץ' את הסיפורים שלה, על המכונת כביסה הראשונה שהגיעה לירושלים, איך היו החיים לפני כן. אתם יודעים כמה זמן לקח לחבס? סיפור מדהים של נחמה לייבוביץ', היא אומרת, יום בשבוע הם היו מחפשות. כל האנשים בחצר ביחד, מחפשות, ואז היא אומרת, יום אחד בשנות ה-40 הם שומעות, שהגיע, באמריקה המציאו מכונה ששמים לפנים את הכביסה ועושה גלו 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 ויוצא נקי. עכשיו אני אתן לכם קצת תיקון, לא ידעו לשחות המכונות כביסה הראשונות. אני זוכר בעצי סבתא שלי בבית בבוסטון, היה לה גלגלת בשביל לשחות. גם אחרי המכונת כביסה, אבל היה, ואז היא סיפרה נחמה, שישבו כל אנשים ביחד ופינטזו מה הם יעשו ביום שלם שהתפנה להם. ואין לכם מושג איזה צדיקות היו אנשים בחצר של נחמה לייבוביץ'. אחת אמרה שהיא הולכת לבקר חולים, הבית חולים, אלה שאף אחד לא מבקר אותם. אחת תגיד תהילים, אחת זה. אז נחמה נהנחה, והשיעור, אותו שיעור, והיא אמרה, היום יש לא רק מכונת כביסה, יש ביבש, יש בדיח, ויש זה. ולא עושים יותר מצוות, כן? לא, אבל תבינו, זה דורש ידיים עובדות. כלומר, צריך ידיים עובדות בבית, כשאין ברז, אז צריך מישהו שיביא את המים מהבאר. כשאין קיריים, צריך שיביא מישהו את העצים, כן? כשאין מכונת כביסה, מישהו צריך לחבס. אז נכון, היו הרבה עבדים בבית, הרבה מאוד, וגם יש עבדות, אמרת את זה נכון, איפה פוגשים את העבדים? בשדות, בבנייה, בתעשייה, אין יותר עבדי מדינה, דרך אגב, כשמסתכלים עליהם, אבל ברור שכל אחד שם מחזיק איזה עבד כזה, נכון? תחשבו על העבדים של ספר בראשית, יוסף למשל, איזה מין עבד הוא?
בית,
נכון? עבד אברהם, הידוע בכינויו אליעזר, כן, במדרשים, כן? מה העבודה שלו? הוא מנהל המשק, נכון? הוא מנכ"ל המטבח, כן? אבל אנחנו גם פוגשים את המודל של העבדות של מצרים, נכון? בוא נאמר ככה, אם אני חוזר לספר עכשיו להיות יותר מדויק, יש פה מאבק בעבדות מצרים. התורה נאבקת בעבדות מצרים, היא לא סובלת את עבדות מצרים. השבת הוא חלק מהמאבק הזה. אבל האמת, שבאים למן, אני מבולבל. אבו אמר דבר מדהים לפניכם, מה אמרת? שהפעם הראשונה שבני אדם פוגשים את השבת, הוא ביוק שיוצאים למצרים. הם יוצאו למצרים, קיבלו מן, וביום השישי, אבל האמת, הם לא פגשו את השבת. את מי הם פגשו קודם כל? הם פגשו את יום שישי, נכון? אני רוצה להגיד לכם משהו ששמעתי
מפה... פגשו קודם יום ביומו.
כל יום יורד מן, ואז פתאום בא יום השישי, ומה הם פוגשים? הם לא מבינים אותו. מה הם לא מבינים? למה ירד כפול? הם פשוט לא מבינים. זה הסיפור, לא אני...
לא, כבר לפני זה, אבל זה מתחיל לפני זה. כל המציאות היא ניסית, מזה שהם מגיעים ליום, ואומרים להם, אל תשמרו ליום הבא.
נכון. ואז מגיע יום השישי, הם בעצם לא פגשו את השבת, הם פגשו את ערב שבת. פתאום זה כפול. והם לא מבינים. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו שפעם שמעתי מפרופסור יהושע ברמן. לא יודע על מה הוא הסתמך. הוא מרצה בבר אילן, חבר שלי. הוא טען באיזה שיעור ששמעתי ממנו, שבעולם העתיק לא רק שלא היה שבת. אמרנו קודם שהשבת לא מגיעה מהאסטרונומיה. היא משהו, העולם לקח אותו מאיתנו, שתדעו. משם זה מגיע, הוא מאיתנו. מבריאת העולם הוא לקח אותו, כן? כי הוא מאמין, העולם מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא טען שבעת העתיקה, במצרים העתיקה, לא היה מושג של שבוע בכלל. כלומר, זה לא שביום השביעי עבדו. לא חיו את הזמן כשבע ועוד שבע ועוד שבע. חודש, חודש. כאילו, היום השביעי הוא לא... לא קורה כלום, כי היום השמיני, אתם תראו, אני סופר שבעה ימים, ואז סונדי, עוד פעם, יום ראשון. שבעה ימים, עוד פעם, לא, אצלם זה היה 8, 9, 10, 11, פתאום מגיע היום השישי, ומה שבני ישראל מגלים, זה בכלל שיש מושג של, לא של שבת, אלא של שבוע. פתאום, שימו לב, משהו ענק שהשבת עושה, איך הוא חותך את הזמן.
זה מאוד מבחינת הטבע. כאילו, חודש קורה משהו, שנה קורה משהו, שבוע לא קורה כלום.
נכון. אבל האמת היא שמה שמדהים הוא שלא כל כך מסבירים להם את שום דבר ממה שאמרנו עד עכשיו על השבת. פעם ראשונה בחיים הם אומרים, תראו, יש שבוע. אז מה משה יש לו להגיד עליהם? כן, הוא אשר דיבר השם. איפה הוא דיבר את זה? לא יודע, הוא אמר לו להגיד את זה להם, הוא שכח להגיד, לכבלה הוא אמר את זה בבריאת העולם, אני לא יודע, שבתון, שבת קודש להשם מחר, ולכן עם מה הוא מדבר איתם? על מה הם, לא על מה הם עושים בשבת, אלא על מה הם עושים? ביום שישי, עכשיו פה, הוא אומר, אז אתם צריכים לאפות עכשיו, שדבש לו בשלו, וזה לא הולך להתקלקל, ואת כל העודף, אני אוכל לכם למשמרת, אכלו היום, כי שבת היום להשם, לא תמצאו בשדה, נכון? והוא אומר, בעצם הסיפור של השבת במן מתחיל לא מהם, ממי הוא מתחיל? יש פה שני דברים, הוא מתחיל מהקדוש ברוך הוא, א', הוא מוריד ביום השישי כפול, וב', הוא בשבת, אומר, אני לא אוריד מן, קדוש ברוך הוא בשבת, לא עובד, הוא נח, כן? אז כבר השבת באמת מתחילה ממנו. רק מה הם נאמר להם, מה לא לעשות? לא לצאת לשדה. למה לא לצאת לשדה? מסיבה מאוד טובה, כי... כי אין שם כלום. בשביל מה לצאת לשדה, נכון? שימו לב, כן? עכשיו, אז זה באמת, השאלה היא איפה לשבץ את הפרשייה הזאת בתוך הסיפור, כי הוא לא מדבר על בריאת העולם, נכון? הוא לא מסביר למה יש שבת. אברהם. אמרת קודם דבר נכון, הם בדיוק אבל יצאו ממצרים, זה כן קשור, כאילו השבת הופיע לו העולם שאפשר להתחיל לצרף את הרעיונות. האם, אני פשוט שם את השאלה על השולחן, האם אולי השבת שמתוארת פה היא באמת יסוד שלישי של שבת? אולי היא סוג אחר של שבת מאשר מה שדיברנו עד עכשיו, כן? כן, בבקשה.
אני דפקרתי את זה כאילו בתור איזה... יותר כזה תקלה, כאילו הם היו צריכים להיחשף לשבת כמו שצריך במעמד הר סיני עם כל ההסברים,
ובמקרה יצא שכאילו שבת הגיע לפני הר סיני, אז כאילו, גם בטקסט ככה זה נראה, כאילו, שבת, כאילו, רק אומרים ש... כן, מחר יש שבת להשם, זה לא כזה קשור אליהם, לא, הם, אין התייחסות,
הם... זה משפיע עליהם, כאילו, הם צריכים להכין את האוכל, הם...
אבל מה הם עושים בשבת? לא אומרים להם מה עושים בשבת.
הוא כן, הוא אומר להם ש... אני קורא, שבו איש תחתיו, אני צריך לקרוא ביום השביעי, ויש בטוח ביום השביעי.
אבל עכשיו, האם זה באמת שבת שלישית שאתה רוצה לתאר, או שאולי כאילו, עוד לגענו לשבת שבוע אנחנו מסבירים מה זה השבת.
יפה, זה אני שם על השולחן. קודם כל, השבת הזאת מתחילה שריבונו של עולם שומר שבת. זה נכון? אתם מסכימים? אני צריך אתכם. קודם כל, במען הריבונו של עולם שומר שבת, יותר טוב, הוא עושה קניות ביום שישי. ראיתם את הסיפור הזה? עכשיו אני כבר מגלה לכם, במסכת שבת יש חטיבה שלמה, יש מה שאומרים הליטאים, חלוי שם, יש חלוץ שם של יום שישי. להכין לשבת זה מצווה. המשנה הברורה כותב לעשות קניות. מה זה?
זה מכל פרק א', הוא עוסק במלאכות של ערב שבת.
ויש מושג של ערב שבת, כן, עכשיו, אבל, אז הוא מתחיל כי ריבונו של עולם שומר שבת, פה אבל באופן ברור, אם קודם שאלתי אתכם, איך אני יודע מה לא לעשות בשבת? אז קודם כל אמרו לי מה שהעבדים לא עושים. אמרו לי מה שריבונו שלנו עשה בששת ימי בראשית. בוא נאמר ככה, באופן ברור, הפעולות שמתוארות כאן, הן קשורות בתחום של הכנת התעסקות במה? באוכל. כלומר, אם נשים על השולחן את הדברים, יש לנו תהליכים של ייצור של דברים. ויש לנו גם תהליכים של השיווק של הדברים, נכון? יש לי את ה... מה זה?
אבל זה לא שהם ייצרו את המן, הסיכו לתאר, פשוט המן לא ירד, זה לא תהליך הייצור של האוכל.
נכון, אבל מתואר פה גם נושא הבישול והאפייה.
נכון.
כלומר, אני לא לגמרי בקי גדול במתכונים של מן, לא יודע מה בדיוק קרה, אבל זה נראה די ברור שהמן ירד כחומר גלם. כאילו, המן בעצם מייתר להם, את מה המן מייתר להם? את הייצור של המזון. מה שאחרי זה יקרה בהמשך ספר שמות, בחריש ובקציר. כלומר, אם אני מסתכל בתוך ספר שמות, ספר שמות בתאר פעולות של חריש וקציר, שהן פעולות של ייצור מזון. ופרשת המן היא פרשה נורא נורא מובהקת שמתארת את ההתעסקות באוכל הגולמי, שכבר יוצר, שכבר קיים, שאנחנו משקיעים בזה המון אנרגיה ולהכין אותו, כן? אני עושה קניות, אני צריך להביא אותו לבית. זה נמצא פה קצת, יש פה קצת רמיזות להוצאה, בסדר? יש, צריך לאפות אותו, צריך לבשל אותו, צריך להכין אותו, כן? כמו אני אומר, גם שההבדל אולי העצום מבני אדם לבעלי חיים, מדבר על זה גם לא מעט במהלך מסכת שבת, בסדר? לא, התרבות, כאילו, אתה אולי שמעתם פעם על הספר של קלוד לוי שטאוס, הוא אנתרופולוג מאוד מפורסם, הנע והמבושל, שמעתם על הספר? כן. אז אני אומר ככה, יש כמה דברים שהם מבדילים בין בני אדם לבין בעלי חיים. אם רואים פה את האפייה, איפה האפייה מופיעה לראשונה בתנך?
אפייה?
אפייה לראשונה בתנך. אז זה לא לגמרי המילה אפייה, לא השורש אפה, אבל מוצר אפוי, כאילו, שאנחנו חושבים שהוא אפוי. זה נמצא בגן עדן בפרק שלישי, שמה נאמר שם לאדם הראשון? בזה התפך תוך הלחם. שם פעם ראשונה מופיע לחם, חלש מה שאמרתי.
לא, לא.
לחם זה אפוי, לא סתם. לא, אבל בזה התפך, יש מדרש מדהים, בעבוד רבי נתן, מופיע גם בבבלי, פסחים. שהאדם הראשון שנאמר לו, וקוט ודרדר תצמיח לך, נתת עשב השדה, הוא התחיל לפקוט. והוא אמר, אני ובהמתי נאכל באבוס אחד, אנחנו בכלל. למה הוא אמר את זה? כי אם מסתכלים בבראשית א', מה ההבדל בין בני אדם ובעלי החיים באוכל, יודעים? לבעלי החיים ניתן עשב הארץ, ומה ניתן לבני אדם? פירות. גם פירות העץ. כשנאמר לו, כשנאמר לו, וקוץ יודע, תצמיח ואכלת את עשב השדה, הוא הבין, ככה מדרש קלט, שמה יורד לו?
הפירות.
הפירות. אז הוא אמר, אני כמו בעלי החיים, אני ובהמתי נאכל באבוס אחד, שהוא אמר לו, בזה התפך לתוך הלחם, אז מה קרה? נחת דעתו. פתאום, כי הוא הבין שהוא בן אדם. כלומר, אנחנו כבני אדם לא אוכלים בשדה. אנחנו כבני אדם אוכלים בבית, אנחנו מכינים את האוכל, אנחנו מבשלים אותו. כמעט כל היסודות האלה נמצאים שם בפרשת המן. פרשת המן היא פרשה מובהקת שעסוקה בצרכנות, נקרא לזה, לא, כבר לא בייצור. אתה הולך לשדה, מביא, למה הם רוצו לצאת מהשדה? כשהכוונה, אל תצאו איש למקומו, אל תלך לקניות, בסדר? אל תלך לחנויות, בסדר? תשאר בבית, כן? חנויות סגורות, כן? שבתון, כן? גם משביטים את המטבח, לא מבשלים, כי מבשלים לפני כן. לנו זה לא סיפור ענק, הבישול לפני כן, בגלל המקרר. אבל אתה יודע איזה סיפור היה בימי קדם, כאילו להכין את האוכל לפני כן, כן? כאילו, איך מחממים את האוכל בשבת, כל מיני דברים, כן? זה, כי תמיד אכלו אוכל טרי, איזה כיף להם, נכון? אל תקנו בהם, היה להם הרבה פחות לאכול, בסדר? וינקלר, אתה פעם היית אחרי מטבח, נכון? היה להם הרבה פחות לאכול, אני אומר לך את האמת, בסדר? אז אבל הפרשה הזאת היא פרשה, שבוא נאמר ככה, היא מאוד ממוקמת בתוך איזושהי ספרה של מלאכות מסוג מסוים, נקרא לזה. אפייה, בישול, הבאת מזון לבית, ללקט אותו. זה לא בהכרח אותה שפה של ה... אני חוזר לששת ימי בראשית, ששת ימי בראשית זה האבא לא של הצרכנות, אלא האבא של, של הייצור, לא? ואני הולך לעבודות העבד, אז חזרתי לשאלה, העבד כנראה עשה גם זה וגם זה, כלומר, אברהם הלך לו, אבל לומר שמיד אחרי יציאת מצרים, לדבר איתם על... שיש יום בשבוע שלא מתעסקים בבית, זה הייתה, אלו פעולות מובהקות של עבדים. אין לי ספק שזה נכון. מצד שני, זה לא כל, כל התמונה של ה... זה, אבל הפרשה הזאת, אנחנו נצטרך, כאילו, אני שואל את עצמי, אני רוצה, יודעת שאתם איתי, האם היא מתמקמת על הציר של יציאת מצרים בראשית, או שיש בציר משלו, כן? זה ציר שבעצם... במקום לדבר על מטאפיזיקה, בריאת העולם, לדבר על היסטוריה, כאילו יציאת מצרים, סוציאלי, כן? האם הוא צריך להעביר איזה קו בין ייצור לצרכנות? למה אני מעלה את זה בין היתר? כי יש איזה יום קדוש שלא עובדים בו, שייצור מזון דווקא מותר בו. כאילו, לא ייצור, צריכה, הכנה. על מי דיברתי?
יום טוב.
יום טוב, בסדר? כלומר, האם פרשת המן היא הפרשה... שהיא מיוחדת לשבת, היא מיוחדת לשבת בעצם יום טוב, כי כל מה שכתוב בפרשת המן מותר לעשות
ביום טוב.
ביום טוב, ביום טוב מותר לבשל, מותר לאפות. טוב, אז צריך לשאול עכשיו שאלות על יום טוב, אז אנחנו לא יודעים שמסכת ביצה, סיימו אותה פה בדף יומי, אתמול, כן. אני רק אגיד, זה מעלה שאלות. הציר הרביעי שאני רוצה שאנחנו נחשוב עליו לרגע, זה המקדש. אתה היחיד שזכיר את זה, עמית. האות, כן? ראיתם שיש בפסוקים קשר נורא נורא ברור למשכן?
כן.
כאילו, מצווים על המשכן, בסוף פרשיות הציווי על המשכן, מזכירות את?
השבת.
תחילת ההורדה של הפקודה, משה רבינו הוא כמו מק שקיבל את הפקודה מהמפקד, אז עכשיו הוא בויקל, שמות למדי, הוא הולך לעם, ומה הוא רוצה? הוא מספר להם מה אמרו לו להגיד להם. אז מה הוא עושה? הוא הופך את הסדר. הדבר האחרון שאמרו לו היה שבת, מה הדבר הראשון שהוא אומר להם? שבת, לא דבר רואה. ואני מתחיל לראות, יש קשר כאילו נורא נורא ברור בין שבת לבין משכן, שזה גם בספר ויקרא. מה אתה אומר?
מכאן גם מלמד את המלאכות, שכאילו קשור אותנו
למשכן. מיד ניגע בזה, אבל אני גם רואה את זה בספר ויקרא. את שבתותיי תשמורו ומקדשי, תיראו, אני השם. שבת ומשכן הולך ביחד. דרך אגב, בספר ויקרא גם מופיע, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמור אני השם אלוקיכם, שזה רמיזה ברורה לעשרת הדיברות, אבל כאן זה ברור שמתברר פתאום שגם צריך לחשוב על קשר בין שבת לבין
משפחה.
לבין כיבוד אביהם. מה הקשר בין שבת לכיבוד אביהם? אבל איך אתם אומרים היום לעצמכם, תחילת הלימוד, איפה אתם תופסים את הסיפור של המשכן? מה הקשר בין השבת למשכן? האם הוא מוסיף עוד מימד לשבת? האם הוא רוכב על צירים שכבר היו, או שהוא ציר בפני עצמו? כאילו, אני אשאל אחרת, המפה של השבת, שאני אבנה את היסודות שלה, איך אני בדיוק אסרטט אותה? כבר דיברנו על יסוד אחד שינסה לשוחח עם בריאת העולם והמטאפיזיקה והגדרת המלאכה משם. יסוד שני שמדבר על הצד הסוציאלי של השבת, כן? עשינו פה כבר איזושהי הבחנה בין ייצור לבין צרכנות, ניסינו להבין איפה למקם את פרשת המן, כן? עכשיו אני שואל, איפה אתם רוצים בפאזל הזה לשים את המקדש? לשים אותו על אחד מהקיימים, לשים אותו בנפרד, זה מרובע. כאילו, איפה הוא נמצא?
רואה קשר ביניהם זה עניין ששניהם יש קדושה.
קודם כל, זה הקשר הברור. קדושת זמן וקדושת
מקום,
וכנראה שיש איזושהי זיקה הדדית בין קדושת זמן ומקום, שאלה כמובן על איזה משקל. רש"י למשל, אומר זה על רקע העזרה, כשאתה בונה קדושת מקום, אוי ואבוי לך שלא תעיז במהלך הבנייה לחלל את קדושת הזמן, אבל הוא לא מתאר.
זה
לא מתאר שהם קשורים אחד בשני. זה אומר, תדע לך שבניית המשכן לא דוחה שבת. אבל אני שואל אחרת, הם יכול להיות שמזינים אחד את השני.
זה מעניין כי דווקא המשכן דוחה את השבת. חושבים שאין שבות, אבל גם עושים הרבה מלאכות שאסורות בשבת במקדש. אתה חושב שכאילו הבנייה לא דוחה, אבל כאילו המקדש עצמו הוא דוחה. ושם קום הוא כזה יצרקטר אותו בתור אקסטר-טריטוריאלי ביחס לשבת.
מצוין. אתה רוצה קצת לפתח את זה עוד? כלומר, מה אתה בעצם טוען? מה הקשר בין משכן לשבת?
אם הייתי הולך למפה שהצבת, שאלנו את עצמנו כזה, על כאילו, מה עניינה של השבת? אז באיזשהו מקום אמרנו, השביתה זה קצת כזה, אנחנו מנסים להתדבות לקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום. והמקדש באיזשהו מקום גם מתאר, הוא בעצמו הוא סוג של הנוכחות של השם בעולם.
מצוין.
אז יכול להיות שכאילו בשבת אנחנו שופטים כדי, לא יודע, להידמות לקדוש ברוך הוא, בעצם אנחנו כאילו, לא יודע לתאר את זה, אבל יש התייחסות לקדוש ברוך הוא, אבל המקדש בעצמו הוא המקום של הקדוש ברוך הוא, אז אין צורך של שבת שם.
אפשר להוסיף את זה רגע?
כן, בבקשה.
כמו למשל שבסוכות, אתה לא מניח שם, כי כבר יש לך את האות.
מצוין.
אז גם פה שבת היא אות, אבל המקדש הוא גם במובן מסוים אות, אז כשאתה במקדש אין צורך את האות של שבת.
כן, אז הם פה עוסקים בהיבט מאוד חשוב שבשבת המשכן עובד, כלומר יש קורבנות. אתם מדברים פה, אם הבנתי נכון, על הרעיון שלא משביטים את המקדש, את המשכן בשבת. נאמר את זה בצורה אחרת, יש מימד של הקורבן המוסף של השבת ש... המקדש ממשיך לפעול בשבת ושבת לא משביטים. ואתם גם אומרים את הדבר מאוד יפה, גם הרעיון השבת הוא להנחיח את את השכינה. תראו, כשבן אדם, אני אומר את זה באמת, אתם עוד לא שם, אסור להגיד שתגדולו תבינו, אבל תבינו, כשבן אדם מוכן לא לעבוד ולא להרוויח עוד כסף, לשים ברקסים, אני אומר את זה על עצמאים, לא על שכירים, בסדר? כשבן אדם מוכן להגיד אני עוצר, זה קבלת המלכות שמיים שאי אפשר לקייר אותה, באמת. אני לא מדבר בארץ שבת או כל משבת. אני הכרתי אנשים כאלה כשהייתי ילד בארצות הברית, היו מצביעים על כמה זקנים בבית כסת שכשהם הגיעו לארצות הברית, מדבר איתכם על 50 שנה לפני כן, אז בשבת היו עובדים, היה 6 ימי עבודה, ורק ביום ראשון היו משביטים. זה חבר'ה שכל יום שישי היו אומרים לבוס, מחר אני לא בא לעבוד, זה היה מפטר אותו. איך הם שרדו כלכלית, הם הפכו לעצמאים, והם רובם היו, אחד היה מוכר ביצים, אני מכרתי אחד כזה, היה הולך מבית לבית, לא יודע, כל מיני, אבל יש איזה קבלת המחות שמיים על דירה, זאת אומרת, זה הולך עם משכן, כן? אוקיי, אני שומע, מישהו רוצה להוסיף על זה אולי? אנשי שער התנך, עסקתם פעם בפרשיות המשכן? אז אני נותן פה שלושה קצוות, בסדר? ואנחנו לא נגמור הכל היום, זה רק לפתוח. קודם כל, אני רוצה רק להזכיר שהרעיון שאייל יצחיל לומר אותו, ראיתם מכירים ספר שבעצם מפתח את הרעיון הזה? ספר שתורגם לעברית בשנים האחרונות, מאוד אוהבים לקרוא את המחבר שלו עכשיו. מה שלא היה נכון, כשאני הייתי בגילכם, ופשוט אף אחד לא הכיר את מה שהוא כתב בארץ, אז כוונה להשל. ראיתם שיש לו ספר השבת?
להשל?
אברהם יהושע ישל, הוא היה יהודים שורשים חסידיים שפעל בארצות הברית בתוך בית המדרש של הקונסרבטיבים, וההגות שלו הגיע לארץ בשנים האחרונות ומאוד לומדים אותה. יש לו ספר שנקרא השבת, שהרעיון המרכזי שלו זה שהשבת הוא מקדש. יש מקדש גיאוגרפי ויש מקדש של זמן. והוא בעצם הרעיון שיש קשר בין שבת במקדש, הוא מאוד מנסה לפתח אותו. כאילו, מקדש במובן שאתה תוחם זמן. בהזדמנות יהיה אפשר לדבר על זה יותר. ואני אומר, מי שירצה, אפשר גם פעם לקרוא את זה ושוחח על זה. אופס. הוא חריס? טוב, בסדר. בואו נמשיך, בסדר? ב' יש הרבה מאוד עיסוק, תוכלו לקרוא איזה מאמרים במגדים, על ה... תגבולות הלשוניות הברורות בין תיאורי בריאת העולם לבין תיאורי בניית המשכן. ועל רקע זה כאילו צף איזה רעיון ש יש שעוסקור שהמשכן הוא מעין סוג של גן עדן, שהשם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום, וזה מקום השראת השכינה. ואני יכול להגיד הרב ברנדס למשל, מאמר שהוא כתב על שבת, ששם הוא בעיקר עוסק בפרשיות מול ההלכות, זה כאילו הבסיס, זה פורסם בספר של ברל הוץ, נו, שהוא ערך אותו, נו, איך זה נקרא? לא זוכר, אבל אפשר להשיג את המאמר. שם הרב ברנדס בעיקר הוא אומר, הקשר בין השבת והמשכן, הוא בעצם עונה על השאלה ששאלנו קודם, שלא הצלחנו לענות עליה. אם השבת שלי צריכה, המלאכה שאני אמנע ממנה, היא צריכה להיות דומה למלאכות שריבונו של עולם נמנע מהם כשהוא ברא את העולם, אז, והמשכן דומה לבריאת העולם, בסדר? טוב, צריך להוכיח את זה, אבל... אז ממילא, הפעולות שברו את, שבונות את המשכן, הן הפעולות שמה הן עושות? שהן מדמות את בריאת העולם, אז הנה, כמו לדעתו, הקשר בין שבת ומשכן, הפיתוח של הרעיון הזה רוכב על הרעיון של בריאת העולם. שאלה אנחנו קודם, איפה לשים על המפה, בסדר? אז הרב ברנדס לוקח, הוא משחק משחק כזה ששמים דברים, אז הוא לוקח את המשכן ושם אותו על המקום בלוח של בריאת העולם. בסדר? זה אמיתי? אני לא מסתיר שהקשר בין הרשימה של המתת מלאכות לבין המשכן הוא מאוד מאוד לא פשוט, ואנחנו עוד נעסוק בזה. אני מקווה, לא יודע, כאילו, שמתי בקלאסרום את הלוח זמנים שהרב תמיר הכין, שלח לרמים, כאילו, הדלפתי את הסוד, בסדר? ותוכלו לראות גם אם נעמוד בזה, בסדר? ומה שאני אגיד, זה קשה להניח שהם זרו וחרשו וקצרו במדבר, נכון? מישהו מכם מעלה על דעתו שהם עשו את זה?
לא, אבל זה כתוב מפורש בתורה, זה אולי לא צריך ללמוד בצורה כזאת
למשכן. תיקח את הלמתת מלאכות ותשאל, האם סביר שעשו אותם בבניית המשכן, זה מאוד לא פשוט, בסדר? איפה במשכן הם אפו?
מה זאת אומרת?
אפייה, זה אחד מלמתת מלאכות. איפה בבניית המשכן אפו? אתם יודעים?
אני לא חושב שהאפייה היא קשורה לבית המשכן. אני חושב שהיא חלק מהמשכן.
אז בואו, אני לא רוצה כרגע לפתוח את כל תיבת הפנדורה הזאת. אני רק אגיד ככה. אנחנו בלי נדר נעשה עיון פילולוגי מדויק במקורות חז"ל. מה בדיוק הקשר? ברור כבר בספרות התנאים שיש קשר למשכן, לא צריך להיות גאון לחשוב עליו, כי בפסוקים הם באים ביחד, בסדר? מצד שני, לחשוב שאיך אני יודע מה אסור בשבת, הכל נלמד מהמשכן, זה מאוד מאוד קשה להניח את זה. אני כבר אומר בסוגריים, בתנאים, כשהם מגייסים את המשכן, הם לוקחים דבר שחושבים שהוא לא מלאכה, ואז אומרים, אתה יודע לך שאפשר לאסור את זה בשבת, כי עשו את זה במשכן. כלומר, זה לא שלמדו את הכל מהמשכן, אלא כל מה שנעשה במשכן, אני כבר אגיד, זה משהו שאני לא אעשה בשבת. עכשיו, זה הצורה בעיניי המינימליסטית, המדויקת, שהיא בעצם אומרת, כן, בניית המשכן, אני מוכן לקבל מה שרב ברנדס אומר עכשיו בהגדרה הזאת, הוא משוחח עם יסודות של מה זה מלאכה. זה אב טיפוס, כן? אז זה רעיון שאנחנו צריכים לעבוד עליו, לפתח אותו. בסדר? כאילו, מה בדיוק הקשר במשכן, בבריאת העולם, בהגדרת המלאכה? כנגד זה, אני אומר, מי שקורא את הלמתת מלאכות, כמעט עולה לו בצורה מאוד בהירה, באמת, שהן לא מתארות בניית משכן במדבר, הן מתארות משהו אחר. כן? מכירים את הרשימה של הלמתת מלאכות? אז יש שם סדרות של פעולות, נכון? קדימה, מה הם? סדרה ראשונה, סידורה, דפת. סדרה שנייה, סידורה דה. יודעים? אני לא מגלה לכם, לא, אם אתם לא יודעים, אז אני נותן לכם שורי בית. תסתכלו ברשימה, ובמקום לחשוב שיש שם 39 פעולות, לחפש קבוצות. יש שם, אני כבר אומר לכם, 4 קבוצות, זה הכל. יפה, השני זה ביגוד, סידורה דה בגד. 3, מה?
השחיטה.
אבל השחיטה לא מה שמעניין באמת, אלא האור, שהאור מולך למה?
גם לבגד.
לא, תסתכלו ברשימה, כאילו, ושמה אתם מסתכלים עליי? תפתחו שבת, פרק ז', תסתכלו, חבר'ה.
כתיבת ספר תורה, או לא?
זה כתיבה, בסדר? ואז יש רשימה רביעית, שהיא לא ממש רשימה, שהיא מדברת בעיקר על מה?
על אש, ואז...
על אש ועל? ועל מה? לא? פספסת משהו מאוד חשוב. על בנייה, בסדר? עכשיו, אם אני רק אסתכל... אפשר לראות פה, בעצם, הזכרתי קודם את לוי שטראוס, אפשר לראות פה את היסודות של ציוויליזציה. כמו מה מבדיל בין בני אדם לבעלי חיים? דבר ראשון, בני אדם, איך שהם צורכים את מזונם, כבר דיברנו, שהם אופים, לא אוכלים נעים, אוכלים מבושל. בית, בגד, תחזרו לגן עדן, הכל חוזר לבראשית ג' שתדעו. בבראשית ג' מופיעים הבגדים, בבראשית ג' מופיע הלחם. בסדר? הדבר השלישי זה הכתב, שזה רוח ממללה של בני אדם, שיש להם צלם אלוקים, שהם יודעים לדבר, יודעים לתקשר, כן? והאחרון הוא הבנייה והאש, הם הטכנולוגיה, הבנייה זה איך שאנחנו גרים, בעלי החיים גרים בטבע, בעצם מלאכות שבת מייצגות כולם את הציביליזציה. זה מה שהן מייצגות. אם נחזור למשכן לרגע, במשכן, אני לא יודע, הם עשו בדיוק את ה-39 פעולות האלו, אבל במשכן, התחומים האלו באו לידי ביטוי. כלומר, במשכן יש לנו את מלאכת הבגד, נכון?
הבנייה.
הבנייה יש לי שם. הכתב פחות, בוא נגיד את האמת. אז חזרנו לשאלות שעוד ילוו אותנו. אני רוצה להסביר כאילו מה השיעור הזה נותן לשאלות שילוו אותנו. כשאתה לפנח את הסוד, אז מה אסור בשבת? מה מותר בשבת? כן, מאיפה לוקחים אותו? יכול להיות שזה לא שבוחרים או יסוד א' או יסוד ב', אלא שיש פה איזושהי בסופו של דבר, יש בין היסודות השילוב והשלמה. כלומר, יש יסוד אחד של השבת, שיבוא לידי ביטוי בלכות שבת, שיחזיר אותנו לששת ימי הבריאה, ודרך המשכן אולי, כן, הוא ייקח אותנו למקום מסוים. ולעומת זאת, יש לנו יסוד אחר שיקח אותנו דרך יציאת מצרים ועבודת העבדים, ייקח אותנו לפעולות שבני אדם עושים. יש לנו גם יסוד שהולך להכנת האוכל, וההוצאה אמרתם קודם, בצלי, ההוצאה היא לא שייכת כמעט לשום דבר. אבל נלמד את זה בשבוע הבא. היא מגיעה מכל מה שדיברנו היום, מכל הברברת, מאיפה היא הכי מגיעה? לאיפה הכי מגיע? למן, בסדר? פרשת המן שאנחנו שואלים פה, כאילו, מה אני עושה עם פרשת המן? היא נכנסת, ההוצאה נכנס שם, בהקשר הזה אנחנו נחשוב יותר על הוצאה, בסדר? מה שאני רוצה להפנות לתשומת לבכם, אבא שלי, זיכרונו לברכה, הוציאו ממנו ספר שחלקו הוא כתב, חלקו זה שכתוב של הקלטות של שיעורים שהוא העביר, על קדושה, זה ספר של 400 עמודים שנקרא קדושת אביב, יש שם החטיבה הראשונה עוסקת בקדושת זמן, שאת זה הוא כתב בעצמו. והפרק הראשון הוא על שבת, ואני סרקתי לכם אתמול עותק זוועה, תסתכלו בו, אני סרקתי עותק PDF של הספר מהמדפיסים, יש לי קצת פרוטקציה, כן? אז אני אתן לכם את העמודים הרלוונטיים, בסדר, מה-PDF היפה של הוצאת מגיד, בסדר? שהוא באיכות משום מה יותר טובה ממה שהצלחתי לסרק אתמול. אז הוא מסתכל על ההכנסה של המשכן אחרת מהרב ברנדס לגמרי. בסדר? כלומר, אני רוצה לחזור. הרב ברנדס דיבר על הכנסת המשכן כנותן לי את התשובה, את הנגטיב, כאילו נגטיב במובן, את יודעים מה זה נגטיב בתמונות. פעם היה פילם שהיה יוצא במצלמה נגטיב, אז היו מדפיסים אותו. כאילו, לפי הרב ברנדס, המשכן מצליח לחבר אותי לבריאת העולם. בסדר? אתה אמיתי? כי יש קשר בין המשכן לבריאת העולם, אייל משה אמר את זה יפה, השכינה, ואנחנו כבני אדם בונים לקדוש ברוך הוא בית בעולם שהוא בנה לנו, טוב, אפשר לדבר הרבה על הדבר הזה. אבא מדבר במונחים אחרים לגמרי, שהמשכן הוא בעצם הכניס לעולם, שהמשכן נברא, הוא כאילו הכניס לעולם מימד חדש שלא היה לפני כן, את מימד היכולת של בני אדם לקדש זמן, או אני אומר את זה קצת אחרת, הוא שם לב לדבר באמת מעניין שכדאי לשים לב. שמתם לב איפה מופיע לראשונה שעונש של מי שמחלל שבת הוא מוות? זה מופיע בשמות למד א'. שמתם לב לזה? זה לא כתוב בעשרת הדיברות. לא תעשה כל מלאכה, אתה אוהב מלאכה ותעשה. זה לאו. בעשרת הדיברות זה לאו. פתאום אני בא ל... מה זה? קראת את זה, כן.
תהיה שכתוב עוד פעם ראשונה.
מצוין.
מצוין.
מה שהוא שם לב שהפעם הראשונה שמופיע עונש מוות הוא בקיטיסה, בשמות למד א', וכמו שאיתי אומר נכון, פעם הראשונה שכתוב שאפשר לחלל את השבת.
פרשנות של יחזקאל.
פעם אחרי שקודש אפשר לחלל אותה. הפך הכתוב רק, היא קודש להשם, היא קודש. פתאום אפשר לחלל אותה. עכשיו, מה שהוא בעצם, זה רעיון שכל הספר שלו בנוי עליו. הוא יהודי בריסקאי שאוהב שני דינים. בסדר? מה שהוא רוצה לטעון זה שהייתה קומה בסיסית ראשונה של השבת מבריאת העולם, שהיא לאווים, כמו שאיתי אומר, והלאווים האלו אוסרים מלאכות שקשורות בבריאת העולם, ומי שיעבור על הלאו הזה עונשו מלכות, כמו יום טוב, וזה לאו. מה שקרה במשכן, בוא נאמר ככה, כשהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם את השכינה שלו, ואפשר לקדש מקום, אז גם הזמן עכשיו יכול בעולם הזה להתקדש, ואז החומרה של חילול שבת הוא לא כי הפעולה שלך, לא כי המייס העבירה שלך, אתה לא נהנה של המייס העבירה, אלא כי אתה פוגע, אתה כמו מכניס דוקרת את הקודש, אתה כאילו דוקר את השבת. בעצם השבת מקבלת מימד אחר כשהרעיון שאפשר לקדש משהו בעולם הזה הוא מתממש, אז גם קדושת הזמן מקבלת מימד חדש. ועל החקירה כאילו הבריסקאית, זה על המייסה, על התוצאה, בעצם מה הוא אומר? השבת הראשונית היא שבת שאוסרת מעשים, היא אומרת, אל תעשה מלאכות, והשבת שמתחדשת במשכן הוא שהשבת עצמה, אסור לפגוע בשבת, לא שאסור לך לעשות מלאכות. זה ודאי לא מדבר עם יציאת מצרים, עם העבדים. העבדים העיקר שמה, שהם לא יעבדו, נכון? פה הוא מדבר על התוצאה, הוא בונה על זה המון, הוא רוצה כאילו לחפש, הוא חפש לאורך כמה עשרות עמודים, ללכות שבת בקומות שיש דברים שאסורים, אבל אין להם עונש, מוות. למשל, מי שיעשה דברים מסוימים במלאכת מחשבת, כן, לפי דעות שהם אסורים, הוא רוצה להביא דעה שיש מקומות שזה אסור מדורייתא, כי הוא מצליח לפגוע בשבת של בראשית, לא בשבת של המקדש. אני אתן לכם לקרוא את זה, בסדר, ואז נוכל גם לדבר על זה, אם זה משכנע או לא משכנע, אבל הוא מכניס פה מימד אחר לגמרי לתוך השבת במשכן. ולדעתו המשכן לא רק אמר לי, טוב, איך אני אעשה שבת של בריאת העולם? אני בן אדם, אני לא בורא את העולם. זורים לך, המשכן הוא הבריאת העולם שלך, לא, לא. הוא מדבר שם בשפה אחרת לגמרי. הרעיון של הקדושה של המשכן הוא גם אם אלה יוצר את השבת כמשהו אחר. משהו חדש, הכניס מימד חדש. אני רוצה לסיים קצת במבט לנביאים ולכתובים.
עכשיו,
כן, בבקשה, שאלות, בטח, שזה התכנסנו.
קצת קשה לי, כאילו, אמרת פה, עד שלא הביאו את המוטימט, אז היה רק שבת של מעשים ומלכות, אבל כאילו, איפה זה בדיוק מופיע? זה מה שאני לא מבין. יש לנו, כאילו, אתה לא תעשה כל מיני אחת, סעד בבא, בעשרות הדיברות, אבל איפה בדיוק מופיע העונש של המלכות על זה, כאילו?
בוא נגיד ככה, לא כתוב מלכות, לא כתוב שהעונש מוות. כלומר, אם אני אקרא פה שני משפטים, פשוט פתוח לפני, כן? חיוב מיטה וחילול שבת אינו על מעשי המלאכה בשבת, אלא על תוצאותיו. איסור המלאכה, מה יישא עבירה, כן? אין בו כדי לחייב מלכות, בדומה לכל לאווים. חומר העבירה שאינו נובע חיוב מיטה, מעורה בתוצאותיה, דיינו בפגיעה בקדושת השבת. השבת יום קדוש הוא. קדושתו נפגמת בדומה לקדושת המקדש כאשר אינו נשמר. פגימה זו היא המכונה בתורה ובחזל חילול. עד דילגתי פה קצת, עד פרשת כי תישא שבה נקבע השבת כברית. לא מצינו חיוב מיטה על חילול שבת. זאת מאחת משתי סיבות. כן, לעומת זאת, טוען כשהשבת הופכת להיות ברית, אז אתה פוגע בברית. בעצם הטענה שלו. אנחנו עוד נעסוק בזה. אני רוצה לסיים ברשותכם בנביאים. מה השבת של הנביאים ושל הכתובים? ירמיהו, ישעיהו, נחמיה. ועוד שאלה, אין זה מדבר עם איזה מהיסודות בתורה הנביאים מדברים? אז עונג מופיע איפה, הרעיון של עונג? בישעיה, נכון? יש לנו פה אברהם, זה בשבילך, נכון? הפסוקים הכי ברורים בתנ"ך שאומרים ששבת זה לא יום שלא עושים בו כלום, אלא זה יום שבו
מתענגים,
כן? אז המקום הכי ברור שהדבר הזה מופיע הוא איפה? הוא בישעיהו. פסוקים שבו נקרא אותם, אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קודשי, וקראת על השבת עונג, יקדוש ה' מכובד, וחיבתו מעשות דרכיך, מצור חפציך ודבר דבר. אז זה יסוד ראשון שאתה אומר איתי, נכון? הכנסת מימד חיובי לשבת. בכל זאת אני שואל, האם זה משוחח עם אחד מהפרשיות שראינו אותם? כלומר, מה בעצם לא מופיע פה באופן בו? הוא לא מופיע פה...
שביטה...
מלאכה. המילה מלאכה לא מופיעה, נכון? מדובר פה על חפציך, דבר דבר, מצוח חפציך, זה מדבר בעצם על ההתעסקות שלך במה? בעצמך, בדברים שלך, נכון?
זה מתכתב עם אמור.
כמו השבת היא לא רק מלאכות, בסדר?
מתכתב עם אמור.
מתכתב עם אמור.
כן, מקום קודש. ששבת בתור פורמולה של שבת.
כלומר הזמן הזה מיועד למקרא הקודש וממילא הפרישה אני רוצה לומר את זה בצורה הבאה יש פה דרישה אני מדבר בשון הניו אייג' קצת לא לעשות מלאכה זה to do אל תעשה ככה אל תעשה ככה אל תעשה פעולה מסוימת פה לכאורה מדברים יותר על מה? על התודעה שלך to be שבשבת מה מעסיק אותך בשבת? אנחנו אומרים נישט ושבס מכירים את כל הבדיחות על נישט ושבס לא? רוצים סיפור אמיתי?
כן.
סיפור אמיתי. ההילטון בירושלים נמכר בשבת בבית כנסת Fifth Avenue Synagogue בניו יורק. בין גברא לגברא בקריאת התורה סיכמו את המחירה. לא עשו שום מעשה מלאכה, אבל מה העסיק אותם? העסיק אותם כסף, בסדר? אז הבדיחה שאומרים זה שיהודי בא בבית כנסת בליל שבת, פונה לשכן נישט ושבס. אני מחפש לקנות את האוטו, אתה מכיר מישהו שרוצה למכור? אז הוא אומר, נישט ושבס, אני רוצה למכור את האוטו שלי. נישט ושבס, כמה אתה רוצה? הוא אומר לו, אלף. נישט ושבס, אני אחשוב על זה. בא לשחרס, יושב לידו, נו, נישט ושבס. האוטו שדיברנו עליו אתמול, אני מוכן לשלם לך אלף לקנות אותו. אז הוא אומר לו, נישט ושבס, כבר מכרתי אותה. בסדר? אז שבת היא תודה, על מה אתה חושב בשבת? זה לא מה אתה עושה בשבת. מה אתה חושב? מה מעסיק אותך? כאילו, אתה קורא את ישעיהו, אז זה ישעיהו מדבר. השבת היא מכוננת תודעה אחרת. מה מעסיק את ירמיהו? תעזרו לי, ואת נחמיה. מסחר, שמתם לב? המסחר, המסחר, נכון? כאילו ירמיהו מתחרפן, אל תיסו מסע ביום השבת, ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת, בכל מלאכה לא תעשו בשערי ירושלים. זה מאוד ברור, תחשבו על זה כשמד הוצאה, ההוצאה בעיקר לא הולכת אם לקחת לבית כנסת את הטלית ביד, עזבו את זה, בסדר? או לשים טישו בכיס, או באמריקה הבעיה הכי גדולה שלך זה המפתח, בסדר? איך תנעל את הבית, לפחות על מה ירמיהו חושב? המסחר, זה השביט השוק, כאילו הוצאה זה שוק, והנביאים מאוד עסוקים במסחר, איפה זה נורא נורא בלט בכתובים? זה סיפור ענק, איפה? נחמיה, הפסוקים מנחמיה, בימים ההם ראיתי ביהודה, דורכים גיטות בשבת, ועם הערימות, ועומסים על החמורים, ואף יין הנביאים אותי בכל מסע מביאים בשלם ביום השבת, ומתואר השוק הענק, כאילו, אתם יודעים שבוויכוחים על השבת במדינת ישראל, באמנת מידן גביזון וכולי, מה שכאילו רות גביזון, עליה שלום, היא כאילו אמרה, אני רוצה להוריד לשבת, זה את מה אתם יודעים?
את המסחר.
את המסחר. מסחר היום, תחשבו רגע, היום מסחר קניון, זה מקום בילוי, כמעט יושב מספר אחד במדינה. אתה לא יודע מה עושים, אז אתה הולך לקניון. אתה משוטט, על הדרך קונה משהו, יושב, קונה גלידה ואיזה גלידה, נכון? הצד השני של המטבע של המסחר, בוא נגיד אותו, כדי שאני אוכל ליהנות בשבת מהמסחר, אז מה צריך?
צריך למכור.
מישהו צריך לעבוד בחנויות, בסדר? זה הצד השני, אבל כאילו רות גביזון הייתה מוכנה לוותר על מסחר. המסחר הוא הסיפור הגדול בנחמיה, כולל מה נחמיה שם שם. נחמיה שם פקחים. ומנערי העמדתי על השערים לבוא מסע ביום השבת. כלומר, אני רוצה לסכם, כשאני מסתכל בנביאים, בכתובים, אני רואה שהנושא הכי גדול שהנביאים מדברים עליו הוא מסחר. זה הדבר הכי גדול שאני רואה אותו. צריך להביא מסחר לא שיוך ליצור. טוב, כתוב ביחמיה, דורכים בגיטות. זה ברור, הסיפור הגדול שהם מדברים עליו, זה המסחר, בוא נוסיף עוד דבר, המסחר בדרך כלל קורה איפה? בשוק, אומרים אחרות, איזה מימד יש לשבת שנורא נורא התריד את הנביאים? הממד הציבורי, בצוין. שבת הוא לא רק עסק פרטי של בן אדם. שבת הוא גם יש לו ממד ציבורי מאוד עמוק, הציוויון של הרחוב, הציוויון של החברה. והנביאים נורא נורא מתעסקים בנושא הזה. גם היום מדינת ישראל פחות, לא נכנסת לקישקס של כל יונה, מה אתה עושה בבית? לא אכפת לי. אתה רוצה... אבל השאלה של הרחוב היא כאילו, מהי החברה? אני חוזר, הרחוב יש לו כמה צדדים, יש אנשים שרוצים ליהנות, עונג, יש אנשים שכדי שאתה תהנה, הם צריכים לא ליהנות, כן? אבל הנושא של המסחר, הפן הציבורי, שאם כבר הגענו לזה, בוא נמשיך, המסחר גם הולך תמיד ביחד עם בילוי וגם עם צרכנות. קודם דיברנו על אמן, צרכנות, נכון? המסחר הולך ביחד עם זה. הייצור לעומת זאת, ולהרבה מאוד ממלכות שבת, הם מתרחשים בבית דווקא, לא? כן, לא? לא יודע.
הגידול של החרישה והכל.
הקייטרינג הביא לנו את האוכל, אה?
הגידול של החומרי גידול, כאילו, משהו בקרקע שלו.
כן, אני חושב שכדאי לשים לב לנקודה אחת שבה אני רוצה לסיים. בעצם מה עשינו פה? עשינו פה שני דברים, קרים. דבר אחד היה לחפש את היסודות הרעיוניים של השבת, אבל ראינו שהם יהיו הבסיס להגדרות ההלכתיות. כלומר, למרות האמירה שזררים התלויים בסערה, מה שהולך להנחות את בעלי ההלכה, כשהם באים להגדיר את הלכות שבת, כי יש להם תפיסה של מהי השבת. ואנחנו נראה בתוך המקורות, פחות נראה את זה בפרק ראשון, וכשנגיע לפרק שביעי, זה מאוד מאוד יבלוט השאלה הזאת, שננסה להבין את הרציונל של איך הם קבעו מה אסור בשבת, איך קובעים היום מה אסור בשבת. אתה צריך לשאול את עצמך, זה שבת של בריאת העולם, של משכן, זה שבת של פעולות שבני אדם עושים אותם, שבת של העבדים, של העובדים, רגע, זה השבת של המסחר, של הצרכנות. כבר ראינו פה כמה יסודות, כן? כלומר, ילווה אותנו. אני רוצה לתת גם עוד דבר שני. אם אני עובדה ברגע את הצד הרעיוני, ואני אומר, אם אני יכול לדעת מהתנך מה לא לעשות בשבת, אז אני יכול לדעת כמה פעולות. אני יודע לא לקושש עצים בשבת, לא לאפות, לא לבשל, לא לצאת החוצה, אני יודע לא לדרוך גת, אני יודע... לא לעשות מסחר. נורא בולט שהנביאים לא מדברים לכאורה על מה שהתורה דיברה, אבל הרי כזה נגיד דבר מאוד פשוט שגם בולט, הפעולות שהתורה גילתה לנו, גם אש שכחתי, זה הכל פעולות שאופייניות לאנשים שחיים איפה? מי מקושש עצים, מדליק אש, אופה, מבשל, נו, זה הפעולות הקלאסיות האופייניות לאנשים שנמצאים במדבר, נכון? תיאלתם קצת בבין הזמנים? זה לא במדבר.
אבל זה לא נמצא שם, יש אדם חדיש וקציין.
בשמות, בשמות.
בשמות?
אני מקבל, אבל...
זה לא רק מדבר, יש לך שני דברים.
אז עכשיו אני...
יש השבת בארץ.
עכשיו אני מציב שאלה מתודית, עקרונית, בוא נראה. האם אני צריך את כל מה שכתוב להפוך בחבילה אחת, ואז יפלת אותי, ואני מודה על האמת ועוזב, מודה ועוזב ירוחם. האם אני אומר... שאני לא קורא את הכל כמקשה אחת, אני באתי בבית שאוהבים לעשות אנליזה, בסדר? כלומר, האם נכון להרבב את הפסוק שבחריש ובקציר תשבות, להרבב אותו ביחד עם התיאור של אמן והתיאור של המקושש? אני אומר, התיאורים של הפעולות של המקושש והאמן הן פעולות מובהקות של מדבר. אני הולך לירמיהו ולנחמיה, הפעולות המובהקות שהם מדברים עליה הן של חברה, הן מתארות שבת איפה, באיזה מרחב, איפה? בעיר, במרכז העירוני שבאים אליו האנשים. ואני אגיד את זה בצורה הבאה, נורא נורא בולט, שאם אני שואל את עצמי מה עם מלאכה, אולי בעצם מה אני צריך לשאול את עצמי? אם אני רוצה לדעת מה לא לעשות בשבת, מה אני חייב לשאול? מה אתה עושה?
יום חורם יום.
כל השבוע. זה מה, כמו ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי תשבות, אולי התשובה לשאלה, של מה לא לעשות בשבת, קשורה בין היתר באיזו שאלה. מה אתה עושה כל השבוע? האם זה באמת אפשר לתת פורמולה אחת שמתאימה לכל הדורות, איך השבת שלם תהיה שבת? הרי לא כולם כל השבוע עושים אותו דבר, כן? בואו נדבר בצורה ברורה, אני אספר לכם על הלם שהיה לי, כמעט הלם, כמעט התעלפתי, שפתאום הבנתי שרשימת למתת מלאכות לא מופיעה בשולחן ערוך לשום מקום. יודעים את זה? בשום מקום זה לא מופיע בשולחן ערוך. יש תולדות בשולחן ערוך. יש כמה מאבות המלאכות, אבל אבי את הרשימה, לא חשב רמן מרן הבית יוסף שצריך ללמד אותנו את זה. והסיבה פשוטה, למה? כי היא לא מייצגת את החיים. כלומר, אני שואל כמה מכם, תחשבו לרגע, כמה מכם עוברים על המתת מלאכות. אני אוכל להגיד שכמו עושים אותו כל יום באמצע השבוע, אני יכול להגיד, בסידור הדפת, כן, סבבה, אבל כמה מכם שוחטים, כמה מכם צדים, כמה מכם מאיתנו, למה מכם? כמה מאיתנו עושים את רוב הדברים שם? לא. מה, כי אנחנו עושים המון תולדות. או אני אנסה לומר את הוקטור שאני מקווה שילווה אותנו. זה אומר שחזל בזמן נתון הגדירו מה אסור בשבת, אבל אנחנו כל הזמן צריכים לשוחח איתה. כלומר, אנחנו לא יכולים רק להיות מקובעים אולי, ברשימה הזאת, הרשימה הזאת יש לה מנגנון שהיא מסוגלת לשלוח זרועות, ואנחנו חיים בזרועות. אז בוא נשאל מה אחרת, הייתי רוצה שבלימוד שלנו נשאל באמת איך עושים שבת במאה ה-21, שבה לא עושים כמעט אף אחד מעלמת את מלאכות, ואנחנו חיים בחברה שהיא טכנולוגית. מה אני עושה כל השבוע? יש בזה בעיה מעלמת את מלאכות? אתם יודעים שכנראה מסך מגע, כנראה, סליחה, אני מוקלט, אוי ובוי, כנראה שזה מותר לגמרי בשבת, לא עושים פה כלום. אין בזה אפילו חשמל כנראה, המעגל כבר סגור, כאילו גם מה שהחזון איש הצליח, כנראה, מכון צומת כבר יודעים את זה, אבל הם פשוט לא מגלים את זה. רגע, אז אני בשבת, איך שבת צריכה להיראות?
זאת אומרת שלך בימינו אולי פעולת הלד הכתיבה התחלף בהקלדה?
לא יודע, אנחנו רק התחלנו, בסדר? בסדר? אני אשמח מאוד שתחשבו על דברים שנאמרו פה, תדייקו אותם יותר ותחזירו. אני לקראת יום חמישי מציע, אנחנו נסתער על המשניות של שבת, אבל הכירות ראשונה, לא צריך ללמוד כל המשניות בעיון. עכשיו שמתי לכם בקלאסרום בלי סוף מקורות, בסדר, של מאמרים. המאמר שמסכם את כל קודמה ואומר רעיון מאוד מעניין, זה מאמר של יואל קרצ'מר. אז אם אתם שואלים מה הכי מומלץ לקרוא שם, תקראו אותו. אני רוצה לשאול עוד שאלה אחרונה. אני רוצה לשאול, האם אתם חושבים שנכון שככה במבט הראשון גם להציץ מבט לספרות בית שני? בואו נראה איך היהודים, נגיד, יש בעיקר עדויות מקומרן. מה הם חשבו? האם כדאי להקדיש לזה בדיון קצר בשיעור? לא רק משניות. להחליט שביום חמישי יש יחידה לקומרן. קצרה, לא למצות עכשיו, אבל פשוט שניכנס לתוך שבת עם טעימה. אז אני שואל עכשיו אם מישהו מוכן לקחת על עצמו, ואני מוכן לתת לו הנחיה, אבל לקחת על עצמו להציג את זה. 20 דקות, 25 דקות בשיעור. שעה כזה, 45 דקות למשניות, נגיד חצי שעה לזה. אני מכיר מקומרן מספר היובלים, אני מכיר מברית דמשק, ויש גם מגילה שמצאו, לא זוכר את השם שלה, 4Q, משהו, כן, שמצאו עוד מגילה עם הלכות שבת. אני מוכן לתת לך את החומר, כאילו, ו... אתה רוצה להסתדר לבד? מצוין. אני לא בא לכפות את עצמי עליך. אני רק אומר... אני אומר, אני עומד לשירותך, אם אתה תרצה, אבל מה שאני אבקש הוא שתדאג להכין לחבר'ה את הטקסטים, בסדר? אני תוכל לתת לך רשות לעלות את זה לקלאסרום, בסדר? ושהחבר'ה יוכלו לראות את הטקסטים, ואתה תקרא קצת, כאילו, בספר היובלים יש את המהדורה של ורמן, תוכל לקרוא משהו עם נתחת, אפשר לתת לך, שיפמן כתב על זה, אפשר לתת לך הפניות, ואני אסביר למה אני מציע את זה, כי בעצם השאלות ששאלנו פה, איך אתה יודע מה אסור בשבת? כדאי מאוד לראות איך יהודים בבית שני, בסדר, הם לא חזר, אבל איך הם ענו על השאלה מה אסור בשבת? איזה רשימה של פעולות הם נתנו? איך הם הגיעו לרשימה הזאת? מה היה הרציונל שלה, כן? אברהם, כן? מה זה? אצל פילון, אתה רוצה לקחת פילון, קח פילון, בסדר? יש קצת בפילון. אני אומר ככה, זה סך הכל מדובר פה איזה פקיס, לא שיעור עיון עכשיו בקומרן, אבל אני חושב שזה יעזור לנו בלימוד חז"ל, אם אנחנו נבוא מצוידים באיזושהי תמונה של מה חשבו, איך ענו על השאלות שעלו פה על השולחן. אני חוזר, המקרא מרובה ברעיונות של שבת, הוא מועט מאוד בהנחיות מעשיות, מה עושים בשבת. וזה הוא ממש מועט, כן?
בכוונה.
אולי בכוונה, אבל זה המציאות. איך יהודים שמרו שבת? אז אנחנו רק יכולים, מי שכתב לנו, שזה אחרי אנשי קומרן, קצת פילון, אתה רוצה קצת יוסף מתתיהו? אתה לוקח פילון ויוסף מתתיהו, בסדר? לא, הוא מכין קומרן, נכון?
קומרן,
זה... אמרו הקומרן, מספיק לו קומרן. בסדר. טוב, בתיאבון.